יש כבר אווירה של פורים, אני רואה. מה? טוב, למה התחפשת? לא, חס ושלום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה בו טוב? משהו קטן ככה, כולו היה קל לי. מה? לא בגלל שהיה בו טוב, בגלל שהוא עשה, בגלל שהוא החזיר את עם ישראל בתשובה. בגלל זה, בסדר, אבל לא בגלל שהוא, הוא קל לי, הוא כולו קליפה, מה? טוב. למן שאוכלים, טוב, בסדר. אני מאוד שמח שאתה שומע למה שאני אומר לך. אני מאוד שמח, אני... גדול, גדול, גדול השם ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. טוב. רבותיי, היום בסיעת הדשמיה, סוגיה, אמנם אנחנו ערב פורים, אבל הסוגיה שלנו גם כן תתעסק בקשר פורים, רק מזווית אחרת. אנחנו עוסקים בסדרה שלנו על קידוש השם, והיום בסיעת הדשמיה, הסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד, היום אנחנו נעסוק בסדרה שלנו על קידוש השם חלק י"ב, אבל היות ואנחנו סמוכים ליום הקדוש והיום הגדול, יום הפורים ששקול כיום מתן תורה, אז אנחנו גם נדבר בו בזווית פורימית. יש לנו שני זוויות לדבר. האחד, איך אסתר מסרה את נפשה ונכנסה ולכאורה עברה על גילוי העריות בזה שהיא, בפרט שיש את איש, כל שכן שנאמר לפשטות דברי הגמרא במגילה י"ג שהייתה הולכת מחיקו של זה ותוברת מחיקו של זה, אז לכאורה היא לא התגרשה, כי אם הייתה מתגרשת עוד ניחא, אבל היא לא התגרשה. אז איך היא הולכת מאחשוורוש למרדכי? זה חלק אחד. אבל עוד לפני שאנחנו נדבר על זה, אנחנו רוצים לדבר על דניאל, הדמות המיוחדת שבמגילה, דניאל שמשום מה הוא לא זוכה כל כך בכל המקומות שמדברים עליו בצורה חיובית, בהקשר של הפורים, שאנחנו רואים במגילת אסתר שהוא נהרג על קידוש השם. אז גם על הסוד הזה של דניאל שנהרג על קידוש השם, שמצד אחד הוא ניצול מגובה העריות, ככה למדנו בדניאל גם בפרק ו', גם בפרקים שקודם לכן, וניצול מכבשן האש, כמו שכתוב ביום רבי סנדרין דף צדי ג', וסוף סוף ויבוא התח, אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף ט"ו עמוד א', וגם בבבא בתרא בדף ד', וככה תוספות כותבים שם מפורש, שהתח זה היה דניאל, אז למה דניאל בסוף נהרג על קידוש השם? תראה כמה פעמים הקדוש ברוך הוא הציל אותו, הוא היה נוכח בימי נבוכדנצר, בימי דריווש עמדי, בימי כורש, בימי אחשוורוש, הוא פחלש בזמן חמשת המלכים, חמש מלכים הוא היה באותם הזמנים, ואף על פי כן, לבסוף הוא זה שנהרג על קידוש השם, ואנחנו נראה שכל הנס פורים יש לנו משהו מיוחד שהוא נמשך מתורתו של דניאל. אז קודם כל, כמו שאמרנו שאני אביא איתי את הספר יוסף אומץ יוספה, יש אומרים יוזפה, יוזפה, טוב, יוסף אומץ יוספה בסימן תו פ"ה, שהוא מדבר על המעלה שאנחנו לומדים על הנושא הזה, כבר תראו שיעור ה-12 שאנחנו לומדים פה על הנרגים על קידוש השם, תראו מה הוא כותב על הזכות של אלו שלומדים אותם. על דעתי מצווה רבה לכל אדם וקרוב לחיוב ללמוד כל הדינים השייכים לדיני יהרג ואל יעבור, כי פרטיהם וחלקי דיניהם רבו עד כי אין מספר. באמת, כשלמדתי את הסוגיה הזו, זו לא פעם ראשונה, כבר כמה פעמים כשלמדתי את הסוגיה הזו בשולחן ערוך, אבל איך אומרים, כשבאתי לתת לכם שיעורים על זה, כבר ראיתי ים של פרטים, מה שלא ראיתי לפני. באמת, מה שהוא כותב זה ככה, כי פרטיהם וחלקי דיניהם רבו עד כי אין מספר. אתה לומד ואתה נכנס, ואני אמרתי לעצמי בהתחלה, אני אתן על זה 4-5 שיעורים, פתאום תראו לאיפה הגענו, ותאמינו לי, אנחנו רק בחצי הראשון. ואל תחשבו שאני הולך להמשיך איתכם עוד מחצית, זה בכתובים תלמדו בעזרת השם, כי חייבים להתפרס על עוד סוגיות בתורה. ובאמת ההלכה הזאת היא ההלכה, סימן קוף נון זין, בורא דעה, יש בה פרטים עד אין מספר. והנה בעת הזדמן לאדם חס ושלום עניין כזה, אין הספר בידו וליבו בלעימו, ולא ידע כדת מה לעשות. האם זה רצון השם שעכשיו יערוך ועל יעבור, או לא, או יעבור ועל יערג. גם אדם שעבר על ג' עבירות חמורות, חס ושלום גילוי העריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, מה הוא ביטל? הוא ביטל לאו מהתורה, הוא ביטל לאו מדאורייתא. וגם שם הקדוש ברוך הוא מתחשב איתו, אם כל מה שהוא עשה את זה זה בשביל כי הוא פחד על עצמו והוא רצה להישאר חי. אבל סוף סוף צריך לקיים את ההלכה, ואם ההלכה אמרה יערג ואל יעבור, אז הוא צריך לדעת מתי נאמר יערג ואל יעבור, מתי נאמר יעבור ואל יערג. וראינו דברי הרמב״ם בתחילת פרק מלכות יסודי התורה, שאם אם באמת ההלכה אומרת לך יעבור ואל יערג ומסרת את נפשך, הרי עברת על שפיכות דמים. הלשון הרמב״ם שם, הרי זה מתחייב בנפשו. לכן אומר הרב יוסף אומץ בסימן תו פרה, אדם צריך ללמוד את ההלכות האלה, שאם חס ושלום יבוא לדבר הוא ידע כיצד איך להתנהג. אני השם הציל אותי שבוע שעבר, ואני בטוח בזכות הדברי תורה האלה. אתם יודעים, אנחנו בימי ראשון אחרי פה נוסעים שמה בית שען נשאו, בחזור מבית שען כל הרי חם, אתם יודעים, עכשיו הכל היה חם. אנחנו נוסעים שם בחזור בסביבות 11 בלילה, איזה מנוע, טראק, סלעים על הרכב, סלעים. למחרת מה אנחנו שומעים? בר מינן, בדיוק באותו מקום שם היה הפיגוע שמשמור שנרצח, הוא השם יקום דמו, היה כמה קילומטר משם. אז הנה אני פה, מודה לקדוש ברוך הוא, כבר עם ועדה, להודות להשם שהשם מציל אותנו. ואחר כך, אחרי שהשם מציל אותנו משם, עבר אחרינו רכב, הרבי היה כל הזמן מתקרב אלינו. נוסעים, לא יודעים מה הוא רוצה מאיתנו. אמרנו, מה לחשוב? דבר אחד, אין עוד מלבדו. נסענו רגיל, אבל אין עוד מלבדו. זהו. הנסע אחרינו ככה, מי אחרי המחסום שם של בית שען, נסע איתנו עד אלמוג, עוקף אותנו, נוסעים, אנחנו עוקפים אותו, עוקף אותנו בחזרה, מדליק עלינו אורות, לא יודע, יוצא מהרכב, מסתכל על מהחלון, אולי רצה להפחיד אותנו, לא יודע מה רצה, אבל תראה, ברוך השם, השתבח שמו, הנה, ולא יודע כדת מה לעשות, ואם יאמר להחמיר על עצמו ולמסור נפשו מספקה, אינו רשאי לדעת רוב הפוסקים, וסכנת חמירה מייסורה, כמו שהגמרא אומרת במסכת חולין דף יוד, והסכמת השולחן ערוך שהיא מכוון להעביר על דת רשאי, מכלל דבליו הכי אינו רשאי נמצא שמתחייב בנפשו, וקרוב שיבוא לכלל ספק מאבד עצמו לדעת, אם הוא מוסר את נפשו להריגה והוא לא יודע אם מותר לו או לא. לכן מפני ספקות אלו, טוב ונכון הדבר ללמוד כל דינים אלו עד שיהיו לו שגורים על פיו, ומלבד טעם זה אומר אני טעמה רבה מדעתי, אומר קודם כל צריך ללמוד את ההלכות האלה בשביל, כמו כל הלכה שאדם לומד, אבל כל שכן זה, שאם חס ושלום יבוא לאיזה עניין, שלא יבוא לידי איסור. אבל הוא מוסיף עוד, שיש לאדם ללמוד דינים אלו שבהם תלוי יסוד אמונתנו. יסוד האמונה שלנו תלויה בזה שאנחנו מאמינים, בני מאמינים בקדוש ברוך הוא, כמו שכותב החינוך, כמו שכותב רבנו בחיה בקד הקמח, שראיה, כמו שהרמב״ם כותב בספר המצוות, שאנחנו מוכנים למסור את הגוף שלנו לבורא עולם. כשמן מוכיח עליהן שנקראים קידוש השם, כמו שאמר השלה הקדוש, הבאנו די שבוע שעבר בשיעור, למה יש צד לומר לברך על מצוות קידוש השם? כי כל הברכות כולם יסודם בקדושה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אומר השלה הקדוש, אם כל הברכות הן נוגעות בקדושה, אז בקדושה עצמה, שזה קידוש השם, לא כל שכן שיברך האדם? ואם כן העוסק בכולם, בכל דקדוקיהם, ונותן לליבו שמקרה הוא מקרה בלתי טהור חס ושלום כנל, שימסור נפשו באהבה קדושת שמו הגדול, אם האדם יושב ומוסר את נפשו בלימוד ההלכות האלה ומקבל על עצמו, אילו יצויר שהקדוש ברוך הוא יזדמן לידי, הדבר הזה, טוב הוא לא בדרגת רבי עקיבא מתי יבוא דבר הזה לידי והקיימנו, אבל הוא כן אומר, כאשר אני לומד את ההלכה הזו, אני מוכן באמת עכשיו, אילו יצויר היה כזה דבר, אני מוסר את נפשי לקדוש ברוך הוא, אזי תחשב לו הזכירה והקבלה לעשייה בפועל, כמו שאמרו חז"ל על העוסק בפרשת הקורבנות, וכך אמרו חכמי המקובלים בתירוץ על קושיה אחת בעניין הגלגול, וזה הוא מתכוון לומר איך האדם מקיים את כל התרי"ג מצוות, ואז הוא אומר על ידי שהוא מקבל על עצמו לקדש את שמו הגדול. כך מביא בספר יוסף אומץ יוספה בסימן תו ביה, הרי שלמדנו בדברי קודשו שני טעמים למה ראוי ללמוד את ההלכה הזו. אחד, שעל ידי שהוא לומד את ההלכה הוא לא יבוא לידי איסור, הוא לא יבוא לידי ספק מאבד עצמו לדעת, ושתיים, על ידי שהוא לומד את זה הוא מקבל, הוא לומד את יסודות האמונה בקדוש ברוך הוא. זה הפתיח הראשון. הפתיח השני זה דברי הגאון המקובל רבי יוסף גיגיטיליה עליו השלום, ג'יקיטיליה, בספרו שערי אורה בספירות נצח ועוד, זה ספר שמבאר את כל עשר הספירות, בעמוד קי"ט מהדורת ברזני, תראו מה הוא כותב בכללות על הנהרגים על קידוש השם, ובפרט על דניאל איש חמודות, שעכשיו אנחנו נלך ונעמיק חקר בדבריו. ואז הוא כותב כך, ודע כי בהיכלות הללו, איזה היכלות? היכלות נצח ועוד, יש ממונה אחד תחת יד השם יתברך, שיש תחת ידו גנזים ואוצרות, וממונים לקבל כל הנשמות מכל אותם שאין הרוגי בית דין, וכן הרוגי מלכות ושאר הרוגי גויים. מה מדויק בדבריו? מה זה שאר הרוגי גויים? יש הרוגי מלכות שנהרגים על קידוש השם, מה זה שאר הרוגי גויים? כל מי שנהרג על ידי גוי, כמו שהבאנו שבוע שעבר מיוסף אומץ יוספה, שעצם זה שאדם נהרג על ידי גוי, הוא נכלל בכלל אותם האנשים הקדושים. אפילו אם מת בתאונת ברכים, אפילו אם לא בכוונה, יש לו מעלה שנהרגים על קידוש השם, הוא נקרא קדוש. האם זה אותו דרגה כמו אם הוא בא אליו והרג אותו על יהדות או לא? כבר הר"ן כתב שיש שלוש סוגים במעלות שנהרגים על קידוש השם. ממשיך הרבי יוסף גיגיטיליה וכותב, ובמקומות של היכלות הללו יש גנזים הנקראים כוס תנחומים. בתוך אותם ההיכלות יש מקום שנקרא כוס תנחומים, שמהם משלח השם נחמה לכל האבלים ובעלי צער ולכל הראויים לנחמה. מה נראה לכם? אותה אמא שאנחנו מסרנו שבוע שעבר שיעור פה, ורצחו לה את שני בניה, משפחת יניב, השם יקום דמם, יגל יעקב והלל מנחם, אותם שני אלה שנהרגו שבוע שעבר על קידוש השם, מי יכול לנחם את האמא הזו, את האבא הזו? איזה גבורה יהודית היא עומדת ביום שני בבוקר קבל עם ועדה כלפי כל העולם, ומה היא אומרת? ריבונו של עולם, אנחנו נמצאים בערב ימי הפורים, אמרת לנו לקיים מצוות משלוח מנות איש לרעהו, ולפי ההלכה צריכים לתת שתי מנות לאדם אחד, הלא אתה הקדוש ברוך הוא השם איש מלחמה, אז אני מקיים את משלוח מנות איש לרעהו, שלחתי לך את שני הבנים שלי. תגיד, מאיפה היא המציאה את המאמר הזה? אם היית מדבר איתה שעה לפני שהבנים שלה נהרגו, היית אומרת לו, אני לא יוכל להיות מסוגלת, לא מסוגלת לעמוד בכזה מצב אילו היו נהרגים הילדים. פתאום נהרגו שני בניה, חגגו שבת שלמה, ואני רק באתי לפה ידעתי שנהרגו. זה היה סמוך ונראה. מאיפה היא קיבלה את הכוחות האלה? מאיפה מקבל הרב אברהם נוח פלאי, יושב איתו ברפואה שלמה שהתעורר אחרי 19 יום? אומרים לו, חביבי, איך שהוא מתעורר? אומרת לו אשתו, אח שלו איתו, המשפחה הקרובה, אומרים לו, שני הבנים הקטנים הלכו. אותו רגע הוא מצדיק עליו את הדין באיסטינגד. אותו רגע הוא מברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, השם, דיין האמת. מאיפה הוא קיבל כוח, תגידו לי. ואז הוא אומר, תאום מיושב, הוא אחרי סדרת ניתוחים, אומר, עכשיו, ברגע שהוא שמע שמועה, הוא צריך לשבת שבעה, עד ערב פורים. מאיפה הוא קיבל כוח? אומר השערי אורה גיגיטיליה, יש איכל ששם בהיכלות האלה יש גנזים, שהגנזים האלה קוראים להם כוס תנחומים, ובכוס התנחומים האלה הקדוש ברוך הוא משקה אותם. יש בספרים כתוב שמי שזוכה, אז כשהוא ישן, אליהו הנביא מגיע ומשקה אותו באמצע איזשהו טיפה של מים או יין. יש בספרים כתוב מהעניין הזה. פה כתוב משהו אחר, שבכוס תנחומים הקדוש ברוך הוא משלח נחמה לכל האבלים ומלא הצער ולכל הראויים לנחמה, ואין אנשים שראויים לנחמה כמו אדם ששיקל את בנו. והבטחתי לכם עוד שיעור על מי ששיקל את בניו, ובעזרת שם אנחנו נדבר על זה בקרוב. הרבה תנחומים יש, הרבה הרבה תנחומים. למה זה קורה? לפעמים הרבה אנשים אומרים עוונות שלנו. לא! לא תמיד זה מחייב את העוונות שלך. זה תיקון. זה תיקון של הילד, זה תיקון שלו. זה תיקון של גלגול. כל העמך בגלגל, זה אחד. אבל אין לך אדם שראוי לתנחומים, זה אני אומר, הגמרא אומרת, בברכות דפי עמוד ב', מזבח כפרה אבו, ייסורים של אהבה, לא רואה פני גיהנם, נמחלים כל עוונותיו. כל שכן אדם שמת, שהילדים שלו בר מינן מתו על קידוש השם, ועוד לא דיברנו, האם הוא זוכה לראות את הילדים שלו למעלה שם בשמיים. הפשטות, שהוא לא רואה את הילדים שלו למעלה. למה? כי הם יותר גבוהים ממנו. אבל אם הוא יקבל את הדין באהבה שלמה, ייתכן שהוא יזכה גם כן שיעלו אותו לאותו מקום, רק בשביל לראות את הדמות. הלא, הזוהר כותב בפרשת שלח לך, שבתיה בת פרעו עומדת כל יום הדמות של הבאה, מול משה רבנו, ומשתחווה שלוש פעמים ביום, מול משה רבנו להגיד לו תודה רבה, תודה רבה לך השם יתברך, שזיכית אותי שהצדיק הזה ראי המאמן גדל אצלי בתוך הבית. כך כותב הזוהר בשלח לך בהיכלות, שהוא מסביר איפה ההיכלות של גן עדן של הנשים. ויש מהם גנזים הנקראים כוס התרעלה, שבהם מתנקם השם יתברך מאותם שאינם הגונים וראויים לפניו, וזה ירושלמי כותב בפסחים בפרק י' הלכה א', שזה ארבע כוסות שעתיד הקדוש ברוך הוא, למה שותים ארבע כוסות של יין? אחד הטעמים אומר הירושלמי, כנגד ארבע כוס התרעלה שעתיד הקדוש ברוך הוא להינקם מאויבי ישראל. ובמקומות של היכלות הללו יש גנזים שבהם כמה מיני מלבושים יקרים. אתם זוכרים, אני שמעתי פעם את אבא של נחשון וקסמן, אתם זוכרים אז אותו לילה ארור מה היה בר מינן? כולנו היינו בבתים. איזה פחד נורא היה. אז נחשון וקסמן, השם מקום דמו, כשנרצח אותו לילה למחורת, אז קיצור, ראיינו את אבא שלו, אני זוכר, הייתי ילד, אז השמיעו בבית, שמעתי, אז הוא אמר, יש דבר שנקרא להסתכל כל הזמן אחורה ולהיות מעוכים, ויש דבר כזה שנקרא להסתכל כל הזמן קדימה, אני ואשתי בחרנו להסתכל קדימה. זה נתן, אחר כך הרבה הורים אמרו, שזה נתן להם המון כוח, המשפט הזה. יש את החיים, ברוך השם. נכון, מה שהיה היה לא קהל עבדה נוראה, אבל יש את החיים, מתקדמים הלאה, ממשיכים, מסתכלים על הקיים, השתבח שמו על, מש, על כל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא נותן. ובמקומות של החלות הללו יש גנזים שבהם כמה מיני מלבושים יקרים, שבהם מתלבשות הנשמות הטהורות שנכנסות להקביל פני השם יתברך. כל נשמה ונשמה כפי המלבוש הראוי לה. כך היא מתלבשת בהיכלות הללו להגביל פני השם יתברך, ובמקומות של היכלות הללו יש גנזים שמהם ימתין כל בעלי החוכמה להיכנס ולהשיג פנימיות וסתרים עליונים, ומראות וחזיונות וחלומות, ודניאל איש חמודות באותן הגנזים נקשר, ועל זה נאמר ודניאל הבין בכל חזיון וחלומות, כמו שכתוב בספר דניאל פרק א' פסוק י' ז', ובאלו ההיכלות היה מסתכל במראות והספק לראות, מאיפה הוא ידע לפתור את החלומות של נבוכת נצר, מאיפה יוסף הצדיק ידע, אלא הם היו קשורים כבר פה בעולם הזה, מזדקחו שהנשמה שלהם הייתה מטיילת למעלה באותם ההיכלות, מה משיג והבין כל אותם העניינים הגדולים והפתרונים, וכל אותן אמרות שהשיג המפורשים בדניאל, וכמה עניינים גדולים ונוראים יש בגנזים של נחלות נצח ועוד, שעדיין עורכה עליהם בעזרת השם. אז תראו מה הוא כותב פה על אותם הקדושים שנהרגים על קידוש השם, תראה איפה, איזה ממונה הולך לקבל אותם, ובאותם המקומות של ההיכלות האלו, תראו מי ימצא שמה, יש שמה כוס של תנחומים, שאיתם הקדוש ברוך הוא מנחם את אותם הנהרגים על קידוש השם, את אותם ההורים שלהם, אלה שמתו על קידוש השם, ההורים שלהם הקדוש ברוך הוא שולח להם תנחומים מיוחדים. אי אפשר להבין בכלל שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בר מינן מכה לא יבוא ולא יהיה, הוא גם נותן לו את הכוח איך להתמודד איתה. לכן לא פלא, אלה ההורים שנרצחו הילדים שלהם, השם יקום דמם, מאיפה מקבלים כוחות? איך אתה רואה אותו עומד על שני רגליים? אתה יודע איך? איך שבארנוף יום אחרי הרצח הלכו עוד פעם להתפלל שם. איך? מה? איך הלכת להתפלל שם? אתה לא פחד שם עוד פעם ערבי? אני זוכר אז גרנו בטבריה שזה קרה. אז האנשים אמרו כל פעם, הרב תסגור את הדלת. אמרתי, אני פותח את הדלת, אני לא סוגר את הדלת. אמרתי להם, מי שמפחד זה דמיונות, פחדו בציון חטאים, אסור לנו לפחד. אנחנו צריכים ללכת עם אמונה בקדוש ברוך הוא. לא אמרתי עכשיו להיכנס לשכם בלילה ליוסף הצדיק, לא, אבל ללכת עם, אבל לא ללכת עם פחדים, פרנויות וכל מיני דברים, לך תדע מי איפה הוא יבוא. אדוני, פעם אמרו זה רק בשומרון, אחר כך אמרו לא נוסעים באוטובוסים, למה מפחיד לנסוע באוטובוסים, אחר כך אדוני מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. אנחנו צריכים לעשות חשבון הנפש, להתעורר בלימוד התורה ובמידת הצניעות בבית, ולא יראה בך ערבה דבר, זה מסלק את כל האויבים. יש דברים שזה גזרות, אנחנו לא יכולים להבין לחשבונות שמיים, אבל תראו תוך חודש, לפי מה שאני שמעתי, 14 השם יקום דמה, יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק, 14 נפשות. תראו, נפש אחד מישראל הצלת, כאילו קיימת עולם מלא. אז תראו, 14 עולמות, תוך כמה זמן? תוך 30 יום? אנחנו נורמלים? 7 בשבת, אחר כך עוד 2, עוד 2, עוד 2, מה עוד אחד? בר מינן, זוגות, אחים, אחים, עוד 2, עוד 2, יש להם אותם שמות גם. שם היו זוג בנווה יעקב, איש ואישה, אחר כך עוד זוג אחים, עכשיו עוד זוג אחים. זה אומר שהקדוש ברוך הוא צועק, הוא כבר מה? מה? הגיעו מהם את נפש. אנחנו צריכים להתעורר בעזרת השם כולנו, להתעורר יותר, להתחזק בעניין של בן אדם לחברו. יותר להתחזק בעזרת השם בעניין הזה של בן אדם לחברו. טוב, אחר כל הדיברות האלה, אחרי שראינו דיברותיו של ספר יוסף אומץ יוספה, ואחרי שראינו דיברותיו של השערי אורה רבי יוסף גיקיטיליה, עכשיו נראה להשלים, קודם כל, לפני שניכנס לעומק של דניאל, להשלים את מה ש... לקראת הסוף לגבי נוסח הברכה. אתם זוכרים, שבוע שעבר, נכון? דיברנו והבאנו שיטת מהר"ם הריקנטי בתשובותיו, וככה הסכמת השלב, ויוסף אומץ, וכנסת הגדולה, והרבה אחרונים כולם הסכימו שיש, חוץ משיטת המהר"ם שיק, כולם הסכימו שיש ברכה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. אמרנו רק מה? איזה ברכה? מה נוסח הברכה? כולם מסכימים שצריכים לברך, אבל מה נוסח הברכה? ופלפלנו שבוע שעבר, ובדיוק הגענו לעניין הזה של נוסח הברכה. אז תראו מה כותב השלב הקדוש שמה באות סמך א' באמת ואמונה. אז הוא כותב כך, אומר לכאורה, מה נוסח הברכה? לקדש שמו ברבים. ברוך אתה השם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקדש שמו ברבים. הוא אומר למה? הוא אומר סברה יפה. הוא אומר, הרי הגמרא במסכת פסחים דף זין, הגמרא דנה, מתי אומרים על, מתי אומרים ל. פעמים שאנחנו מברכים בעל, כמו נגיד, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, על נטילת ידיים. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, על ביאור חמץ. על תבילת כלים, הרבה ברכות יש לנו בעל, כן? ויש לנו מצוות שאנחנו מברכים אותן בלמד, להתעטף בציצית, להניח תפילין, לשב בסוכה. מתי מברכים כך? מתי מברכים כך? יש מחלוקת בראשונים בין רבנותם לבין ריבם, רבנו תם אומר יסוד. מתי אומרים בלמד? מתי אומרים בעל? כותב רבנו תם, וכך מביא הראש בפרק א' מסר פסחים סימן יוד, כל מצוות שנעשות מיד, אם מיד אני עושה את זה, אז אומרים על. עכשיו כדי שענות אותה אצלנו, על מקרא מגילה, אישה טובלת מברכת על הטבילה, על נטילת ידיים, על אכילת מצה, על אכילת מרור, תכף ומיד, איך שזה מתקיים, אז מיד אני עושה. למה? אין שיהוי בין הברכה לבין מעשה המצווה. אבל בלהתעטף בציצית יש שיהוי, למה? אני לוקח את הטלית, קודם כל שם אותה עליי, ואחר כך מתעטף איתה כעטיפת הישמעאלים. להקפיד מאוד בעטיפת הישמעאלים. שמענו בילדותנו משם הרב כדורי, שהרב כדורי אמר שאדם שמתעטף בעטיפת הישמעאלים, כראוי ינצל מהישמעאלים שלא יבואו עליו. ככה הרב כדורי אמר בזמן שהיה איתה אינטיפאדה. יש הרבה אנשים לא שמים לב, בעטיפת הציצית לא עושים אותה כמו שצריך. שלא נדבר על אלה שבאים בבית מתפללים 10 דקות בכלל לא שמים ציצית. אז להתעטף בציצית כמו שצריך. אז לכן אומר רבנו תם, כאשר המצווה אין בה שיהוי, אז מיד אומרים על. אבל כאשר יש שיהוי בין הברכה לבין המצווה, אותו דבר להניח תפילין. מתי מתקיימת ההנחה? רק שגמרתי להניח, לא באותו רגע איך שאני שם, מיד זה נקרא שהנחתי תפילין. וכי אדם שעכשיו בורך להניח תפילין, והוא מיד רק עשה, שם ככה, פעם ראשונה, עוד לא שם את השבע קשירות. טוב, תגיד שבע קשירות זה רק לנוי מצווה, זה רק עניין. כל זמן שהוא לא שם פה את השלוש, הוא לא יכול לברך, הוא לא יכול לענות אמן, אפילו שום דבר שבקדושה. ואם ענה בטעות, צריך אחר כך לברך על מצווה תפילין של ראש. ככה מבואר באורח חיים סימן חפי, נכון? אומר הרו, אומר רבנו תם, אז היות וזה לא מיד, מתי מתקיימת שלמות מצוות הנחת תפילין? לא בהידוק, אלא רק אחרי ששמתי כאן את השלוש, רק אחרי ששמתי את השלוש באצבע. אומר ממילא, לכן הברכה היא לא בעל אלא בלמד. כל מצווה שיש בה שיהוי בין הברכה לקיום המצווה, אומרים אותה בלמד. ככה זה בלהתעטף בציצית, ככה זה בלשב בסוכה, ככה זה בלניח תפילין. ו... כך דעת רבנו תם. ראשונים לא כולם הסכימו עם רבנו תם הזה. למה? קשו עליו קושיות, חבילות של קושיות ממצוות אחרות שאנחנו רואים שאפילו ממצוות שיש בהם, שאין בהם שיהוי, אף על פי כן תקנו לנו לברך בלמד. ככה רן מקשה ועוד. בא ריבה והוא מחלק ואומר, אתה יודע מתי אומרים על, מתי אומרים בלמד? אומר, יש הבדל בין מצוות שאני חייב לקיים אותן ממש בגופי, לבין מצוות שאני יכול לעשות אותן על ידי שליח. המצוות שאני יכול לעשות אותן על ידי שליח, נגיד, לבדוק את החמץ שלי בבית, אני לא חייב אני בעצמי, אלא השלוח או של אדם כמותו, בכזה דבר מה תקנו לברך בעל, על ביאור חמץ. אומר הריבה, אבל מצוות שהוא בעצמו צריך לעשות, הוא מברך בלמד. אל תחשבו שגם בזה אין קושיות. גם בזה שלוחו של אדם כמותו. גם בקידושין יש מצוות של שלוחו של אדם כמותו. האיש מקדש בו בשלוחו, שליח גם יכול לעשות. מה מברך בקידושין? איזה ברכה יש לנו בקידושין? אשר קידשנו, שתנו וציוונו על הארוסות, ושרלנו את הארוסות ותהילנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. שם אין לו, אין בלמד שם. על כל פנים נמצא לפי שיטת ריבה שבדבר שהוא מצווה בו לקיים מצוות שבגופו ולא בשלוחו, אז מצווה לברך אותם בלמד. לכן אומר להניח תפילין. למה? אתה לא יכול להניח תפילין ממקומי, כמו שהתוספות ריד כותב בתחילת פרק האיש מקדש. אין כזה דבר, מצוות שבגופו לא נאמר בהם מצווה ביותר בשלוחו. לפי היסוד הזה אומר השלה הקדוש, איך צריך לברך את נוסח הברכה כשאדם עומד למות על קידוש השם? אומר, לפי זה צריך לברך לקדש שמו ברבים. למה? כי זה מצווה שבגופו. אם זה מצווה שבגופו, ושיטת הריבה כותב שבמצוות שבגופו לא אומרים בעל אלא בלמד, ממילא גם פה מברך לקדש שמו ברבים. מה תקשה? שהלשון בריקנתי היה שהאדם חייב לברך על מצוות קידוש השם. הוא אומר, הריקנתי לא נחת לבאר לך את נוסח הברכה, אלא הוא קמה לך שצריך לברך על מצוות קידוש השם. וגם אם תאמר שבאמת הוא נחית לברכה, הוא אומר לא, צריך לומר לפי הריבה שההלכה צריך לברך אותה בלמד לקדש שמו ברבים. אחר כך השל"ה הקדוש מחדש עוד חידוש, שעיקר והחידוש הזה הוא שנוי במחלוקת בין היעבץ לבין השל"ה, האם דווקא כאשר אדם מקיים את המצווה הזו בצנעה, בפרסיה, או אפילו בצנעה, שדעת השל"ה הקדוש שדווקא בפרסיה ולא בצנעה, ככה דעת השל"ה הקדוש, והוא מעריך לבאר שכל המצווה של ונקדשתי בתוך בני ישראל זה דווקא כאשר המצווה הזו לקדש שמו בפרסיה ברבים בתוך בני ישראל. אבל כשאינו בפרסיה, אפילו במקום שאומרים לו יערג ואל יעבור, בכל זאת אין מקום לברכה הזו. אחד, למה? כי מצוות עשה שבנקדשתי אינו אלא כשהגוי רוצה להעבירו על דת מדתי התורה ומדתי ישראל הנהוגים, והוא רוצה להעבירו על הדת והוא בפרסיה, על זה כאב ונקדשתי. אבל מה שהם מענים אותו כל מיני דברים, קדוש יאמר לו, הוא מת על קידוש השם, והוא מבני עלייה שאין כל מיני יכולה לעמוד במחיצתם, כמו פפוס ולוליאנוס בתענית י' ה', אבל הוא לא בכלל ונקדשתי. זה חידוש עצום, שהשל"ה הקדוש אומר שפפוס ולוליאנוס, אפילו שאין קור בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, וזה הזכרנו כבר בקצרה בשיעור הקודם, שיש מציאות שאדם מת על קידוש השם, וכנ"ל על השאלה ששאלת לגבי אדם שמת בתאונה דרכים רוני, על ידי שגוי בא והרג אותו, הוא מת על קידוש השם, כי גוי סוף סוף הרג אותו, אבל הוא לא קיים מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. האם אין קור בריאה יכולה לעמוד במחיצתו? כן. למה? ככה, עצם זה שהוא מת על ידי גוי, זה נקרא שהוא מת על קידוש השם. האם הוא קיים מצוות ונקדשתי? לא, הוא לא קיים מצוות ונקדשתי, ולכן הוא לא יכול לברך את הברכה הזאת, אבל הוא כן נקרא בכלל קדוש. עד כדי כך כותב בספר יוסף אומץ יוספה, שבמקום שנוהגים לעלות לתורה, קוראים לאדם בשמו ובשם אביו, ותדעו לכם שעד הדור האחרון, אפילו אני מכיר מקומות עד היום, בכל מיני מקומות שאתם יודעים שבאו מחוץ לארץ, קהילות קהילות, בכל מיני מושבים, אפילו ערים מרוכזות, שבאו לשם מעדה מסוימת, עד היום נשמרים המנהגים שם, עד היום. לא כמו שהיה בחוץ לארץ, אבל נשמרים המנהגים, אני אומר לכם, הדק היטב היטב הדק, בכל מיני תחומים, ואני ראיתי את זה מקרוב בעשרות יישובים, בעשרות מקומות וקהילות, לא כמו פה אתה באת לו, זה כמו שפעם הזדמנתי לאיזה עיר, יש שם הרבה פרסים, והיה שבת, היה לי ברית שם, אז כשהתפללו בבוקר שם, כל התפילה מנגינות, אחד אני לא הכרתי, אמרתי להם מה זה? אמרו לי זה מנגינות של פרס, אותו דבר קורדיסטן, אותו דבר מרוקו, אותו דבר עיראק, כל העדות, שאתה בא למושב, שאתה בא למקום מרוכז, אפילו שכבר עברו 50-60 שנה, 70 שנה בארץ, זה כבר הנכדים שלהם. בכל זאת אפילו יש להם משפטים בערבית או בשפה המקומית שעדיין הם מדברים בהם. עד היום הזה, זה נפלא לראות את זה. אז אחד המנהגים היפים שהיה בבני ספרד, ומראה לה עידה מביא את זה לדוד אמת. שאדם שעולה לספר תורה קוראים בשמו. על מה הגמרא אמרה בברכות בדף נורא עמוד א', שלושה דברים חס ושלום בר מינן חייו של האדם מתקצרים, מי שאומרים לו קוראים לו לענות לתורה ולא קורא. מה זה קוראים לו לענות לתורה? פשטות הדברים, קוראים לו בתורה בשמו. כותב הרב חידה שככה היה מנהג, שקוראים לתורה, נגיד קוראים לך יצחק, לאבא שלך קוראים אברהם, יעמוד יצחק בן אברהם. יש באור יהודה עד היום, ברמת גן עד היום, בית הכנסת שנקראת ישרים, רבנו יוסף חיים, או בית הכנסת שאני שמעתי כשהייתי שם שבתות. אני אומר לכם, יש שם גבאי, חי היום, לא חי, לא יודע, אבל הייתי שם לפני כמה שנים, הייתי שם כמה פעמים, יעמוד הכבוד, יוסף, בן חכם עבדאללה, בן חכם סלח, בן חכם משה, בן חכם יצחק, בן חכם דוד, אומר לך איזה 8-9 דורות רק, כל אחד. עד היום, בעל פה. אם אתה יודע להגיד את כל המסכתות בעל פה, הוא לא יודע להגיד כמה שמות של אנשים, תגיד לי. אז זה אומר הספר יוסף אומץ יוספה, שאם אדם אביו מת על קידוש השם, כשאתה מעלה אותו לתורה, תאמר, יעמוד כבוד יצחק בן הקדוש, פלוני אלמוני. אם אביו נהרג על קידוש השם, יאמרו יעמוד פלוני בן הקדוש. תשמע, אבל אותו אבא הזה לא היה שומר תורה ומצוות, אף על פי כן, הרי למדנו פה, זה השיעור הראשון הרי שעשינו פה, שאפילו אדם שהוא מומר, ולא היה שומר תורה ומצוות, עצם זה שהוא נהרג על קידוש השם, כבר הוא מזדכך, ואפשר לקרוא לו קדוש. ובזה נדהה כל אותם הטענות של אותם הטרללות שאומרים שלא משנה. טוב, אני מעדיף לא להגיד. אז אני אומר אותו דבר גם באמא, אם אמו נהרגה על קידוש השם, והרי יש, הרי אנחנו הספרדים הרי מזכירים לרפואה תמיד על שם האמא, אז לא כמו אשכנזים שאומרים על שם האבא. אז יגיד, פלוני בן הקדושה, למה? שיהיה לזכותו של אותו אדם שמתפללים עליו ומבקשים עליו רחמים, כמה זה חשוב. טוב, יצא פעם ואמרתי את זה באיזה שיעור את ההלכה הזו, אז מישהו שאל אותי, הוא אומר שהבן שלו נהרג על קידוש השם, אז הוא שואל, הוא רוצה שכשמעלים אותו לתורה שיגידו לו, יעמוד כבוד אבי הקדוש פלוני אלמוני. שאל אותי, מה אתה אומר? יש בזה עניין או אין בזה עניין? אז אמרתי לו ככה, שמצווה מצד הקידוש השם שבדבר, ברם זכה הבא. ואם ברם זכה הבא, אז ממילא יש בזה עניין גם כן שיגידו עד כדי כך. ובפרט שיש פה בן אדם לחברו, שזה עושה לאבא נחת רוח, שזוכים את בנו שנהרג על קידוש השם. כולם באו, הספידו, הלכו, טיילו, רבבות באו. השבוע ושבוע שעבר הלכו לנחם. אבל תגיד בסוף מי נשאר שם בבית? האמא, האבא נשארים שם וצריכים אותם, לעודד אותם. לכן יש בזה גם כן עניין, בזה שהם נהרגו על קידוש השם, גם כן להזכיר על הקדושים האלה. הרי רבותיי שיצא לנו עד עכשיו, האם לברך את הברכה, זה כבר היינו בריחות שבוע שעבר שכן מברכים? מה נוסח הברכה למסקנה? לקדש אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, לקדש שמו ברבים, ולא על קידוש השם, אלא לקדש שמו ברבים. אחרי שראינו את כל זה, עכשיו נבוא לפתור את השאלה לגבי דניאל. דניאל ראינו שכמה אמרנו החזיק מעמד, והזוהר הקדוש כותב בפרשת משפטים בדף קוף חפה, שהקדוש ברוך הוא שמר עליו והציל אותו. למה? למה שום אריה לא יכל לגוע בו לרעה? בגלל שהוא לא נטמע בפטבג המלך. כך כתוב בספר דניאל בפרק א'. אז אם כך, אם אנחנו רואים שהוא לא נטמע בפטבג המלך, והוא נזהר, הזוהר הקדוש כותב שמה שהוא נזהר מאיסור בשר וחלב, וכך כותב הזוהר בפרשת וישב, בדף קוף צדי א', שהצורה של דניאל, הדיוקן שלו, היה דיוקן שלם. למה? כשאדם הוא קדוש, כשאדם הוא צדיק, הדיוקן שלו נשאר שלם. המנורה התאורה. למה אתה אומר הצדיק הזה? המנורה התאורה. למה? כל שבעת קנה המנורה שלו היו מאירים. חוכמת אדם תאיר פניו. אז אם כך רבותיי, יש לנו לעיין בסוגיה הזו. דניאל ניצל מגובה עריות מנבוכדנצר, מדריה ושמדי, אבל לבסוף הוא נהרג, כמו שכתוב מפורש בתרגום על אסתר פרק ד', וחד חזה המן מרשע. וככה מבואר בגמרא במגילה בדף ט"ו עמוד א' ובבטרה דף ד', הגמרא אומרת מה זה ויבוא עתך. מה מסופר שם? כשמרדכי ידע את כל אשר נעשה, אם ידע את זה על ידי בעל החלום, אם על ידי אליהו הנביא, אם על ידי מלאך גבריאל, כמה שיטות ברבותינו איך מרדכי ידע את כל אשר נעשה. אבל ידע, כשהוא נודע על הגזרה, הבין שהמצב הוא חמור מאוד. יצא לרחובה של עיר עם שק ואפר, קרא את בגדיו ורץ לכיכר העיר בשושן מבירה, והיה צועק ואומר, יהודים, יהודים, תראו איזה גזרה יש עלינו, להשמיד, להרוג ולבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ויום אחד. מיד באו, אמרו את זה לאסתר המלכה, אסתר שומעת, ותתחלחה על המלכה מאוד, אומרת הגמרא מלמד שפרסה דבר טוב יצא ממנה, אומרים רבותינו שמה, מיד היא קראה להתך, קראה להתך, אומרת להתך, בוא בוא מהר, תשכח את הבגדים האלה, לך תביא את זה למרדכי. כתוב שמה, ותשלח בגדים, להלביש את מרדכי. יש פה, אם יש פה, נקרא לכם את זה בניגון. אם אין פה, אז לא. יש פה? תביא. אם תביא, תרוויח. מה? מה, ואתה מה? עולם הוא לא שווה, מה? הנה, פה. זה בפרק ד', נכון? ויבוא אתך, הנה. לא מתם תהנו. הלאה, כן. הנה. ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר להתך מסריס המלך אשר העמיד לפניה ותסרו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. אתם יודעים שקוראים את המגילה יש הבדל בחמש פרקים הראשונים לפרק ו. מפרק ו כתוב במעריל שהחזן ירים יותר את קולו. למה? כי תוקפו של נס זה מתחיל משם, כמו שכתוב בגמרא במגילה, דפיתי תעמוד א'. וישרה התח אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך וגדלו מרדכי את כל אשר קראו את פרשת הכסף אשר אמר אמן לשקול על גמזי המלך ביהודים לאבדם את פצ'גן כתב הדת שניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ונגיד לה ולסרות עליה לבוא אל המלך התחנן לו ולבקש מלפניו על עמה ויבוא התח ויגד לאסתר את דברי מרדכי. שימו לב פסוק אחרון. ותאמר אסתר להתך ותסרהו אל מרדכי. כל עבדי המלך ועם פתאום אין התך. מי שואל את זה? המדרש שואל את זה. כך מובא מלכות שמעוני גם באסתר רמז תו תו רש נון וו. התח בא הוא השר, הוא השליח שהולך, קודם כל, הוא הולך מפה לפה, נכון? ותבון הנערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותקרא אסתר להתח מסריסי המלך. קודם כל, למה הוא נקרא מסריסי המלך, אתם יודעים? ביארתי את זה בסייעתא דשמיא לפי מה שמצאתי באוצר המדרשים באגדת אסתר, שבימי נבוכדנצר, הם באו והלשינו כל הרשעים האלה, המלשינים למינים ולמלשינים על תהי תקווה. באו לנבוכדנצר והוציאו לעז על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אמרו לו, דע לך, אתה חושב אלה צדיקים, כבשן האש, לא קרה להם כלום. אומר, דע לך, אלה מתעסקים עם אנשים שלנו. אומר המדרש, מיד הלכו דניאל וחנניה, מישאל ועזריה וחתכו את מקום ההולדה ואז נעשו סריסים. כשבא אליהם נבוכדנצר לבית המשפט אמרו לו מה אתה רוצה? אמר להם אני רוצה לראות. הראו לו מקום, אותו מקום שאין בהם, שלא יכולים מרויים להולדה. אמר להם צדיקים אתם. אומר המדרש, לא שלי, אומר המדרש, ויבוא התח, זה דניאל. למה נקרא התח? שחתך את איבר זכרותו לשון המדרש. אז קודם כל תראו איזה מסירות נפש שהם עברו. לפי זה מובן, למה כתוב מסריסי המלך? למה דניאל נקרא מסריסי המלך? לפי מה שאמרנו, כי הוא סירס את עצמו, כי הוא היה נתון בסכנה. זה גם של העצומה, איך הוא סירס את עצמו ואיך היה מותר לו. אבל ככה כתוב מפורש במדרש אגדת אסתר, אני ראיתי את זה מפורש שם. עכשיו, המדרש, הגמרא במגילת תתווה ובעובת הדפדלת אומרת, למה התח זה נקרא דניאל? אומרת הגמרא שני פירושים. או פירוש אחד, התח מלשון חתך שחתכו מגדולתו. אבל מי שבארבע מלכויות קודמות, הוא היה מולך ומושל ומשנה למלך ומיועצי המלוכה, מהאנשים הקרובים אל המלך. דריווש רוצה לשים אותו הכי קרוב אליו. בכל זאת, הגמרא, יותר מזה, הגמרא בסנהדרין צדיק ג' עמוד א' אומרת שכשחנניה מישאל ועזריה הלכו לכבשן, איפה היה דניאל? הגמרא מביאה שלוש דעות. אחד הדעות שהוא שלח אותו לארץ ישראל, הוא לא רצה שהוא יהיה באותו שעה, למה? כי הוא חס עליו, הוא לא רצה שהוא ימות בכבשן. אז מה זה, התח? שחתכו מגדולתו. פירוש שני אומרת הגמרא, לא, התח זה לא שחתכו מגדולתו, אלא שכל דברי מלכות נחתכים על פיו. שני דעות בגמרא, גם במגילת תתווה עמוד א', גם בבבא בתרא דף ד'. בסדר? עכשיו, תראו איזה דבר יפה מאוד. הוא שנחשב במלכות, אמרנו, נבוכדנצר, בלשצר, דריווש, כורש, למאן דאמר אפילו מימי אחשוורוש. לפי אותו מאן דאמר שהוא היה, שהוא נקרא שכל דברי מלכות נחתכים על פיו. בכל זאת, פה אנחנו רואים ש... בא התח ונהרג. שואל המדרש, למה ויבוא התח ויתומר אסתר להתח ותצווהו אל מרדכי? קודם כל, ותומר אסתר, אומר המהר"ל, היא משכנעת אותו ללכת. למה משכנעת אותו ללכת? כי הוא מפחד, הוא לא רוצה ללכת, כי הוא לא רוצה למות. דניאל לא רוצה למות. אז היא משכנעת אותו, לא תלך ותמסור ותחזור ותלך ותבוא. אנחנו יודעים שאסתר כל דבריה ברוח הקודש. מה, היא לא יודעת שיבוא אמן והוא יכול להתגרות? המהר"ל כותב שהוא פחד לא להתגרות באמן. הרי למה אמן הרג אותו? פשטו את הדברים. כי הוא ראה אותו יוצא מהבית של מהבית של מרדכי, הולך לבית של אסתר. מה הבית של אסתר? למה? בטח, חורשים עליי מזימות. הלו זה דניאל, אני מכיר אותו, משכבר הימים. החליט שמה? הוא הורג אותו. אסתר, לא היה לה שיקול דעת לעשות את זה? אז פשטות אפשר להגיד שעיקר הרוח הקודש שהיה לה זה רק מ"ותלבש אסתר מלכות", לא לפני. בפרק ה' "ותלבש אסתר מלכות" מלמד שלבשת רוח הקודש, אבל לפני כן היא לא היה לה רוח הקודש. טוב, ככה אני חשבתי להגיד בדרך אפשר, אבל עדיין זה קצת חסר מן הספר. למה אסתר שולחת אותו להיכנס לתוך לא הערי עד כדי כך שהמהר"ל אומר ותומר, לשון אמירה רכה, משכנעת אותו, דניאל לא נורא, תלך, תיכנס, עוד פעם תחזור. כתוב בפרקי רבי עזר בפרק נון, בא המן, שלחה אסתר וקראה לה התח, נאמן בטל לדמה נעשה, ויצא התח אל מרדכי וגילו את הדברים, ונכנס התח וגיל לאסתר, וראה המן להתח, יוצא הוא בא והרגו, ובאלקוט שמעוני כתוב שהוא בעט בו והרג אותו, ולא מצא איש אחר נאמן לשלוח למרדכי. אז קודם כל, לפי פרקי רבי אליעזר, זה לא קשה קושיה שאני מקשה, למה? כי לא מצא אדם נאמן מכל המקורבים כמוה. והיות והיא לא מצא אדם נאמן, בכל ביתי נאמנו, לכן זה הסיבה, למה דווקא היא לקחה דווקא את דניאל, אפילו שהיא יודעת שהיא מכניסה אותו לסכנה, פשוט היא לא מצא אדם נאמן כמוהו. זה ככה אפשר להגיד. באמת, בתוספות ובבת הדפדלת עמוד א' למעלה כתבו, מפורש, לפי תרגום של אחשוורוש, נענש הרבה שנהרג דכתיב והגידו למרדכי את דברי אסתר, ולא כתב את המתח לפי שהרגו המן על שהיה משיב דברים מן אסתר למרדכי. לפי זה, אני ביארתי דבר נפלא מאוד. מה כתוב ברמה בסימן תברש צדיה בלכות פורים? נהגו ישראל לאכול זרעונים. וכתבו הפוסקים, כך מביא בספר יוסף אומץ יוסף גם, הכל בו כותב, מתי אוכלים את הזרעונים האלה? בלילה. למה בליל פורים? תאכל את זה ביום פורים בסעודה. היוסף אומץ יוסף כותב, לעשות היכר. עד כדי כך שיש פוסקים שכתבו לא לאכול בשר בלילה, לעשות היכר שסעודת פורים שעשה בלילה לא יצא את החובה כמו שכתוב במגילת דף זין. אז לכן לעשות היכר, אמרו לך לעשות הסעודה מתי? ביום, אבל את הזרעונים תעשה בלילה, כי בלילה זה רק זמן שאתה יכול לאכול רק זרעונים ולא אכילה של חשיבות. למה אתה אוכל את הזרעונים האלה? כותב הכל בו, יוסף אומץ יוספה, המעריל, הרמה בתברש צדיה סעיף ב' ועוד פוסקים, זכר לדניאל וחבריו שאכלו בבבל זרעונים. ואני שאלתי, שנים. הגמרא במגילה י"ג עמוד א' אומרת, רבי יוחנן אומר, מה אכלה אסתר בבית אחשוורוש? אכלה זרעונים. אם היא אכלה זרעונים, מה הכל בו צריך להגיע לדניאל וחבריו? מה הסיפור של דניאל וחבריו קשור למגילת אסתר? למה אתה לא אומר לי סוגיה בדוכתה? אתה יודע למה אנחנו נוהגים לאכול זרעונים בליל פורים? זכר למה שאסתר אכלה ומסרה את הנפש שלה. אלא לפי מה שאמרנו, זה נפלא מאוד, היות והתח זה דניאל, רצו לעשות איזשהו זכר למה שהדניאל נהרג, ולכן מה עשו? אמרו לאכול זירונים, ובלילה אתה אוכל אותם זכר לאבלות על מה שדניאל, כי הזירונים מה הם? החומוסים, הלבלבי האלה, מה הם? עגולים, ומאכל אבלים, הגמרא אומרת במבט רט"ז עמוד ב' שזה מאכל אבלים, לכן עושים את זה. אז למה לא אוכלים את זה ביום? כי סעודת פורים, זה עיקר הסעודת פורים זה ביום, לא רוצים להזכיר דברי האבלות ביום, אמרו לאכול את זה בלילה. ככה חשבתי להסביר פשוט. טוב, בכל אופן כתוב שדניאל בא ונהרג, ואנחנו צריכים לשאול על זה, מה העניין שדניאל נהרג כאן במקום הזה? ואם מרדכי ואם המן הוא מחומם מוח, שיהרוג את מרדכי. למה הוא לא הורג את מרדכי? למה הוא הורג את המן? אה? לא הבנתי. או, 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 יפה מאוד. אז קודם כל הפשטות, הרי הוא היה עבד של מרדכי, כך כתוב בגמרא במגילת התוו. ויות והמן הוא עבד שלו, ממילא, מי מושל? האדון. ויות והוא האדון שלו, ממילא הוא העבד, לא יכול שום דבר על האדון שלו. ככה, זה הפשטות של הדברים. אלא, שפה חשבתי להגיד כמה מהלכים. אז בואו נראה אחד אחד. מהלך הראשון, קודם כל, זה שראינו מה שהמן הרג את דניאל, היות ודניאל היה שובר את העבודה הזרה של נבוכדנצר. בשעה שהיה הצלם של נבוכדנצר עלה דניאל למעלה וראה איך שהפסל מתחיל לדבר וכולם התחילו להאמין בו, ראה שנבוכדנצר הרשע לקח את הציץ של הכהן הגדול ושם את זה בתוך הפה של הפסל, וככה הפסל היה מדבר, אמר לו אני רוצה לנשק אותו, שכן הוא נשיק אותו, הוא נשיק אותו, לקח את הציץ ואותו רגע הפסל נפל. מיד נתקדש שמו יתברך ברבים. זכה דניאל לקדש שמו יתברך ברבים. עכשיו המן, באיזה כוח הוא בא לעם ישראל? כתוב בגמרא במגילה דף י' עמוד ב' וגם דף י' עמוד א', שהוא עשה את עצמו אלוה. הוא עשה את עצמו עבודה זרה. והגמרא במגילה י' ב' עמוד א' אומרת, בני מן התחייבו שונאיהם של ישראל כליה, על זה שהשתהבו לצלם בימי נבוכדנצר. הקטרוג שהשתהבו לצלם היה אותו זמן מקטרג עליהם עכשיו. בכוח מה בא המן לשלוט על ישראל? בכוח זה שהם השתהבו לצלם, שהשתהבו לעבודה זרה. אומר המן, מי מפריע לי בדרך שלי להשליט את האמונה בעבודה זרה? זה דניאל, כי דניאל ביטל את העבודה זרה של נבוכדנצר, וכל הכוח של המן עכשיו לבוא לגזור כליה זה בגלל זה שהשתחוו לצלם ממנו נבוכדנצר. אבל מי ביטל את העבודה זרה? דניאל. אם הוא ביטל את העבודה זרה הוא מפריע לי בדרך, הוא נותן לו בעיטה והורג אותו. איך דניאל נגרם לו להרג? הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתן ולא בחזירתן, כמו שכתוב בפסחים דף ח' עמוד ב'. אז אם שלוחי מצווה לא ניזוקים, איך יכול להיות שאסתר שולחת אותו והוא ניזוק? אז על זה יש לומר, שבאמת זה שדניאל הולך ונהרג על קידוש השם, הוא נכלל בכלל שלוחי מצווה, והוא לא נקרא ניזוק, כי מי שנהרג על קידוש השם זה לא נקרא נזק בשבילו, אלא אדרבה, זה נקרא מעליותה בשבילו, כמו שראינו בשיעורים הקודמים. ואם זה נקרא מעליותה בשבילו, זה לא נקרא נזק, מלא, אין תקול שיש לו המצווה אינם נזוקים. לכן מה אתה שואל? למה אתה יותר לא נזכר כי הוא נהרג על קידוש השם? נכון. כי הוא זכה למות על קידוש השם. בגלל המעלה והגדולה שהייתה לדניאל, לכן הוא זכה למות על קידוש השם. זה הסיבה. ובפרט, שעם ישראל הרי נהנו מסעודתו של אותו רשע, ויות ונהנו מתוך סעודתו של אותו רשע, הם היו צריכים לחפר. בין אם נגיד שעל בישולי עקום, לבין אם נגיד יאי נסך, מור כדאית לו, מור כדאית לו, הרבה מפרשים במגילה י"ב עמוד א', האם כן היה איסור יאי נסך, לא היה איסור יאי נסך. היו צריכים לחפר על זה שנהנו מסעודתו של אותו רשע. והרי דניאל הרי לא נטמע בפטבג המלך, כמו שאמרנו, שלכן אוכלים זירונים דווקא לזכר לדניאל, כי הוא היווה את המזבח כפרה, הוא! בא לבטל בעצם את הגזרה של המן. למה נתחייבו שונאים של ישראל קריאה? בגלל שהשתחוו לצלם ובגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מי צריך לבוא ולהיות מזבח כפרה? מי שמסר את נפשו בעבור שתי המצוות האלה. אז למה דווקא הוא? למה דווקא התח שזה דניאל ולא מרדכי? כי מרדכי כשהיה גזרה של להשתחוות לצלם, אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ג' עמוד א', מרדכי היה בכלל אנשי כנסת הגדולה, הוא לא היה נוכח במקום, כי הוא ברח עם חלק מאנשי כנסת הגדולה, ורק חנניה מישאל ועזריה נשארו באותו מקום, חוץ מדניאל שנשלח לבבל בזמן של כבשן האש. אבל שאר הצדיקים, מרדכי ובכללם, לא היו נוכחים באותו מקום. ממילא היות ומרדכי הוא ברח, הוא לא יכל לחפר על זה, ולכן מה הוא היה עושה? הוא עכשיו במגילה, הוא מרדכי לא יחרב ולא ישתחווה, הוא מרדכי לא יחרב ולא ישתחווה, דווקא הוא רוצה עכשיו לבוא ולבטל את הגזרה הזו. ואסתר איפה נמצאת? בבית המלך, נזהרת לא לאכול כל מיני דברים של טומאה, כי הם חייבים לבוא ולחפר. אבל מי יכול להיות מזבח כפרה? רק דניאל ולא מרדכי ואסתר. רק, ולכן שימו לב איזה דבר נפלא זה, שאחרי שהתח נהרג, פתאום מתחילים כל העניינים להסתדר. אז באה אסתר ואומרת, כן, עכשיו אישה, אני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום. מה הוא אומר לה? ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך. מה זה אל תדמי בנפשך? אם עד היום היית הולכת לשם, לא בעצמך, אלא היית שולחת לו שדה כל לילה. עכשיו, אל תדמי בנפשך, אל תשלחי את הדמיון שלך במקומך בשביל להימלט בית המלך מכל היהודים. לא, אלא את בעצמך תלכי ותמסרי את נפשך, כמו שהמעריק אומר שאסתר היה מותר לה בשביל להציל את כל ישראל. מחלוקת נודע ביהודה וכל זה. מה מיד, מה מסתדר? אומרת לה, אם ככה לך כנס את כל היהודים הנמצאים בשושן, ואז ותלבש אסתר מלכות וכל היינו מתחילים להסתדר. רק אחרי שהתח זה דניאל נהרג על קידוש השם, פתאום כל העניינים התחילו להסתדר במגילה. מיד הנס נעשה בזריזות. אתם יודעים למה? כי התח זה דניאל, הוא היה מזבח כפרה, והוא היחיד שיכל להיות מזבח כפרה יותר מאשר אחרים. לכן רואים שהזמנת אסתר אל המלך והאמן אל המשתה וכל הניסים הגלויים זה רק אחר כך. טוב, אחרי שאני פירשתי ככה בסיעת הדשמיה, מצאתי מעין הדברים האלה, לא ממש את מה שאני אומר, מעין החידוש העמוק הזה שאמרתי בסיעת הדשמיה, מעין זה מצאתי בדברותיו של החתם סופר, לא בדיוק מה שאני אומר, אבל אני אקריא לכם את מה שהוא כותב. הוא אומר, הגמרא אומרת פשוט, ברכות צריך בית עמוד בית. הגמרא אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למלאך, תול רב שבהם, שיש בו להיפרע מהם כמה חובות. אם יש גזרה, את מה אני רוצה לקחת? את הצדיק, מפני הרעה, נאסף הצדיק, בבא קמא סמך. מה הוא עשה? מיד לקח את אבישי בן צרויה, ששקול כמו רובה של סנהדרין. מה רואים פה? שצדיק אחד בכוחו לכפר על כל עוון הדור. והנה במגילת תתוו כתוב, מפני מה ראתה אסתר שזימנה את המן, הגמרא מביאה 12 טעמים, נכון? אחד הטעמים, רבי יהושע בן קורחמה אומר, אסביר לו פנים, אני אראה לאמן, אני אראה לאחשוורוש שאני בקשר טוב עם אמן, הוא יושב בסעודה, מה שלומך אמנצ'וק? מה להגיש לך אמנצ'וק? מה אני אביא לך? בוא תראה איזה קובר חנתי, בוא תראה איזה סמבוסק, איזה גונדי, איזה חורשת, תראה איזה מאכלים אני הכנתי, תראה מה הולך פה. מה זה יגרום? זה יגרום קנאה והתעוררות החשד אצל החשברוש, יש ביניהם ענייני אישות. יבוא החשברוש ויגזור על אסתר והמן, אסתר את בוגדת בי, המן אתה חורש עליי מזימות מאחורי הגב, מספיק את האישה הראשונה שלי הרגת, עכשיו אתה רוצה שוב להרוג את אשתי השנייה, הוא יהרוג את שניהם. ואז יש לנו כלל של דברי הגמרא בתענית כ"ט עמוד א', שכשאחד מהיועצים מת אז כל הגזרה מתבטלת. זה הייתה, אומר רבי ישוע בן קורח, בנו של רבי עקיבא, זה היה הסיבה למה היא זימנה אסתר את המן. שואל החתם סופר, איך אסתר הכניסה את עצמה להריגה של ממש? ומה היא אסתר זמינה? בשביל העורך חשד שהיא תהרג. מה את מכניסה את עצמך להריגה? אומר החתם סופר, כמו שמרדכי לא יחרב ולא ישתחווה בכל המגילה, ולא רק לא יכרע ולא ישתחווה, הוא אומר, החתם סופר, זה לא סתם, הוא רואה בדרך אגב את המן, לא, הוא רואה את המן יוצא מהבית ישר, מרדכי מה עושה? ישר יוצא ועומד מולו. כולם קוראים ומשתחווים, על הפרינציפ, ממה שמך אמר, אני אעמוד, אוציא לך את העיניים, אני לא... שואל החתם סופר, תגיד, מה אתה רוצה להוציא לו את העיניים? למה אתה מתגרה פה? אומר החתם סופר, כי מרדכי ידע קלקול הדור, ושסופם לא יהיה טוב, על כן רצה להשליך נפשו מנגד, והערה נפשו למוות לחפר על אבון הדור. וכך נהגו מרדכי ואסתר, וכאשר היה בסוף, שנהרג דניאל זה התח, ועל ידי כן התבטלה הגזרה, וחשב מרדכי להיות הוא הקורבן בעד כל ישראל. אומר החתם סופר, אתה יודע למה אסתר הזמינה את המן? למה מרדכי לא קורע ולא משתחווה לאמן ומתגרה באמן? כי שניהם, גם מרדכי וגם אסתר, שניהם רוצים למות על קידוש השם. כי אם הם ימותו על קידוש השם, הם יהיו מזבח כפרה, והם הרי ראו את הקלקול שהיה בסעודה. מה יכול לחפר? צדיק ששקול כמו רובה של סנהדרין, כמו שכתוב בברכות סמך ב', מלא מי לך כמו מרדכי? מי לך כמו אסתר המלכה? לכן שניהם בכוונה רצו למות על קידוש השם בשביל להציל את עם ישראל שהם יהיו כמו מזבח כפרה. אבל אחרי שדניאל כבר מסר את נפשו להריגה ומת על קידוש השם, כבר מרדכי ואסתר ניצלו. למה דניאל התגלגלו הדבר הזה? למה התגלגלו? שמעו, כותב רבי ליאור הקונה איתמרי מזמיר בספרו ולא עוד אלא, אומר, תראה, אחרי שדניאל בא והוציא את הציץ, עשו אותו כאלוה. קיימלן שעבודה זרה, לא רק העובדים שלה, אלא גם הנעבדים אצלה נענשים. והיות ודניאל עשו אותו כאלוה, הוא היה נחשב כנעבד לעבודה זרה, כאדם שעשו אותו אלוה ועבדו אליו, ואנשים היו מתפללים אליו בר מינן. ויות וכך, לכן נגזר עליו תיקון לבוא ולחפר למות על קידוש השם. כך כותב רבי אליהו הכהן איתמרי, שיוצא מדבריו שהוא הרוויח שני דברים, אחד לנקות אותו מהדבר הזה שנעבד לעבוד הזרה, ושתיים לזכות אותו להיות במדרגה שאין כל בירה יכולה לעמוד במחיצתו. די לנו בזה שהוא מת על קידוש השם, שיחפר על האבון שבידו, שנבוכדנצר רצה לעבוד אותו לעבודה זרה, מה לו ולחפר על כל ישראל? כותב רבי אליהו הכהן איתמרי בספרו ולא עוד אלא על פרקי דרבי אליעזר. ויש לומר, כיוון שמיטת הצדיק מחפרת על הדור, נמצא שבמיטתו נתכפרו ישראל, הרי שבמיטתו זכה אחד לחפר על האבון שלו שעבדו אותו עבודה זרה, ושתיים לחפר על כל ישראל שהרי צדיק היה, ולהיות מהרוגי מלכות שהם כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אם זה באמת הפירוש כדבריו, לפי דבריו הקדושים, ביארתי בסיארתי נשמע כמין חומר את דבריו של דניאל בסוף הספר. מה אנחנו אומרים למת? מה אנחנו אומרים לו? ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. מה דורש הזוהר הקדוש בפרשת בראשית בדף נ"ד, נוח דף סמך ג', בו דף למד ד', תצווה דף קוף פי א', הזוהר הקדוש אומר שהוא אמר לו, ריבונו של עולם, אולי אני אחזור בגלגול, אולי יהיה לי גיינם, מתי אני אקום, האם אני אקום בתחיית המתים? אומר הרמק שם בביור שלו לזוהר, הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, אין לך גלגול, אין לך חיבוט הקבר, אין לך צער גינם, אין לך שום צער. איך שאתה מת מן העולם, ישר אתה עולה למחיצת הצדיקים והצדקניות. אתה יודע למה? בטח, כי הוא מת על קידוש השם. לכן מה הוא אומר לו? ואתה הלך, תנוח לקץ, ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. מתי אנחנו נראה אותך? בקץ הימים, בתחיית המתים, רק אז נראה אותך, ולא תצטרך לחזור בגלגולים, גלגולים, גלגולים. למה? כיוון שזכית למות על קידוש השם. באמת? בדרך הזו ראיתי בספר יוסף אומץ יוספה שמתרץ את הקושייה החמורה של רבותינו. מצד אחד אתה אומר אין בן דוד בעד שיכלו כל נשמות שבגוף, נכון? מצד שני, אתה אומר, אין בן דוד בא בסנדרין צדיק ח', אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. אם כבר כלו נשמות שבגוף, איך יכול להיות דור שכולו זכאי, דור שכולו חייב? כותב פה בשם רבי יצחק דמין עכו, תלמידו המובהק של הרמב"ן, מגדולי רבותינו המקובלים. תראו מה הוא כותב פה. אדם שמת על קידוש השם נמלט מעונש הגלגול ולא יתגלגל. הוא פותח את הרעד הפרזל ומעל התורה, כנזכר ברבנו הרי בלימודי הצילוד הפלמד. וזה סוד שכתב רבי יצחק דמין עכו, בסודות שמסר לו הרמב"ן. בדברי רבותינו אין בן דוד בת שיכלו כל נשמות שבגוף, היינו שיתוקנו כל הנשמות ממות החורבן על ידי סוד הגלגול, ואז יצאו נשמות חדשים. אם כך, איך תסביר אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או שכולו חייב? הלא אם כולם חייבים, איך יתוקנו? אם כולם חייבים, דור שכולו חייב, איך כולם יתוקנו? אומר רבי יצחק דמין עכו, בעת הגאולה תחילה מי יבוא? משיח בן יוסף. והגמרא בסוכה נ"ב אומרת שהוא ימות על ידי ארמילוס הרשע. מתפללים שהוא לא ימות, אבל בגמרא כתוב שהוא ימות. לא ניכנס לזה עכשיו, יש בזה אריכות גדולה מאוד בעניין הזה של משיח בן יוסף. שיות ובעת הגאולה יבוא משיח בן יוסף ויהרג, ואימו נהרגים רבים מעם ישראל ושאר ירושלים, אז הם מתוקנים ואינם צריכים על הגלגול, ובכך קלים הנשמות שבגוף. ובן דוד בא, וטעם שמשיח בן יוסף נהרג, למה? שהוא כלל הנשמות המגולגלים לבין תידח ממנו נידח נשמת ירובעם בן נבט לתקנה. הוא כותב ככה, אגיד לכם מה שהוא אומר, מה שעולה מדבריו, שברגע שצריך לבוא הגאולה משיח בן יוסף מגיע, אבל מצד שני עדיין יש נשמות שבגוף, אוצר הנשמות עדיין לא נגמר, יש נשמות מגולגלות שלא באו לתיקונם. ברגע שמשיח בן יוסף שהוא שקול כנגד כל ישראל נהרג, הוא מתקן את כל אותם הנשמות המגולגלות, מיד העולם מגיע לידי תיקון, בא משיח בן דוד והגאולה בפתח. מה יוצא? יוצא מפה בדיוק את מה שאמרנו, שלמה דניאל נהרג, למה דניאל הביא את הנס, איך בא הנס פורים? הידי שדניאל נהרג ונוצר הנס. מצאתי לחתם סופר שמסביר בדרך, בעל דרך הזו, על אותו משקל, הוא מסביר את הקושיה שהמפרשים הקשו, למה יש חילוק של 70 יום בין האגרות הראשונות לבין האגרות השניות. האגרות הראשונות היו בי"ג אדר, למה כף ג' סיוון האגרות השניות? בעש שהמה נהרג, מה יעשו? מיד יבקשו מהמלך, תן לנו רשות לכתוב את האגרות השניות. אומר החתם סופר, מצינו אצל יעקב אבינו בשעה שהוא מת, כמה ימים עשו לו אבל בפרשת ויחי? 70 יום. אומר, התך נהרג, כך הוא עושה חשבון, התך נהרג מתי? בי"ג אדר. כך הוא רוצה להגיד פה. אז הוא אומר, אם נעשה שהתך נהרג בי"ג אדר, יוצא שמי י"ג אדר עד י"ג סיוון 60 יום, עד כף ג' סיוון 70 יום, הרי שעם מרדכי ואסתר עשו אבל לאומי על מותו של התך זה דניאל. זה לא כל כך מסתדר בחשבון של הזמנים לפי איך שהוא מחשבן, אבל ככה החשבון של החתם סופר, שעניין שהיה את האגרות 70 יום, כי ביקשו מרדכי ואסתר להיות עסוקים באבלו והספדו של דניאל. מוסיף החתם סופר ואומר עוד דבר, אומר, אתה חושב שמרדכי סתם הולך ומתגרה בו? אומר החתם סופר בדרשותיו בדרוש לפורים בשנת תו קוף צדי, מרדכי, הרי מה אמרנו מקודם בגמרא בסנדרין צדיק ג', איפה הלכו רובה של סנדרין? ברחו, כי לא רצו להיות נוכחים בגזרה של הכבשן, ברחו. ואז הראשונים, התוספות והרמב"ן והרשב"א והריטב"א, ושהבאנו את זה בשיעורים הקודמים, שואלים איך חנה משל ועזרה מסרו את נפשם, הרי זה סך הכל היה אנדרטי, זה עד רבנן, ועל זה אומרים יעבור ואל יהרג, איך הם מסרו את נפשם? מידת חסידות, גזירת שמד, פרסיה, הוראת שעה, ראינו כל מיני תירוצים בראשונים, אבל היה להם קושיה, הפשטות שהם עשו, לראות, רק ההלכה האלה שברחו, כי כאשר יש לאדם אפשרות לברוח, הוא צריך לברוח ולהציל את עצמו. אומר החתם סופר, אף לבפלא, מרדכי אבל היה חסיד גדול. מרדכי היה לו כאב פנימי מאותו הזמן שחנה משל ועזריה מסרו את נפשם על כבשן האש, ובסוף גם הם מתו, לא בכבשן, אבל הגמרא אומרת שהם מתו בעין הרע, אמרו, תראה הלך, הצליחו את הכבשן. מתו, אומרת הגמרא, ברוק שירקו אומות העולם ועשו בריכה של רוק ונטבעו שם. שלוש פירושים, מה קרה איתם שם? הצטער מרדכי, למה אני לא זכיתי למסור את הנפש על קידוש השם? הוא הלך עם רבינה, אומרים המרוקאים, עם מועקה. היה לו מועקה בתוך הלב, עם דיכאון פנימי, עם תשובת המשקל, איך הם כולם מסרו את נפשם, ואני לא זכיתי למסור את נפשי על קידוש השם. אומר החתם סופר, לכן למה הוא מתגרה באמן? אתה יודע למה הוא מתגרה באמן? אדרבה, הוא רוצה למות, לכפר על הפעם הראשונה, הייתה לו הזדמנות. רחמם של ועזריה מסרו את נפשם על כבשן האש, אמנם לא מתו מהכבשן, אמרנו מתו אחר כך, אבל לא מהכבשן, אבל נחשב להם שקימו מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. היה לי הזדמנות לעשות ונקדשתי ולא עשיתי. אומר החתם סופר, לכן עכשיו, הוא אומר, אני אתגרה בו בשביל למות על קידוש השם, לקבל את המצווה הזו, לקבל את המעלה הזו של אותם הצדיקים שזוכים למות על קידוש השם. תראה איזה אפלה ופלה דברי הרב החתם סופר. אז יש פה, אתם רואים כמה דרכים איך דניאל בעצם בא ונהרג על קידוש השם, וזה שהתח זה דניאל, שהוא נהרג על קידוש השם, זה בעצם אמרנו גרם להצלת כל ישראל ממיתה. אז מרדכי ואסתר גם רצו למסור את נפשם להריגה, אבל כבר לא היה צורך בזה. לכן רואים איך כל העניינים של המגילה מובנים עכשיו. למה הזרעונים, כמו שאמרנו, למה דווקא, למה התח זה דניאל, למה יש לנו פתאום איזשהו, כל אדם שקורא את המגילה, תראו, יש לו בהתחלה כמו, יש לו איזו עצבות כזאת, אתה יודע למה? והעיר שושן נבוכה, זה שהתח נהרג במגילה, אדוני, אתה עושה פורים, ויתכן דרך דרוש להסביר שזה יהיה עוד טעם למה עשו יומיים פורים. הרי רבותינו אמרו, למה גזרו לעשות יומיים פורים, למה לא יום אחד? פורים את הפרזים, פורים את המוקפים. הרן כבר שואל, איפה לא תתגודדו וכל זה. אז כתוב בספרים שלמה עושים את זה יומיים, שבמקום שאנחנו עושים בי"ד, אלה שבתתוו יעסקו בתורה. במקום שמוקפים עושים, לומדים, עושים עכשיו את הסעודה, אז הפרזים ילמדו תורה, שלא יהיה בטלה מהעולם. ככה הסבירו המפרשים. אולי מסביר ככה משנה שכיר, השם יקום דמו, טייכטל, אחד הבעל ספרי החסידות, ככה מסביר. אז אני רוצה להגיד עוד וורט. הרי זה הטעם שהמרן בית יוסף כותב במגיד משרים, למה עושים תענית אסתר? עושים תענית יום לפני, בשביל שאם אשתו ישתקרו, אז שיבואו יחפרו על ידי הדבר. אם כי, שלא כולם מסכימים, כי אחד המפרשים שואל, למה לא עושים באב אחרי פורים? אחרי פסח, האשכנזים עושים תעניות באב, אחרי סוכות עושים תעניות באב. הטור מביא. אז שאלו, למה לא עושים באב אחרי ערב כיפור, ושיש מצוות אכילה, ואחרי שבועות ואחרי פורים? אז אמרו, אתה יודע למה? כי שלושתם זה מתן תורה. אבל כשמקבלים את התורה, לא שייך שיהיה חוכה ויתלולה. פורים קבלים את התורה, שבועות קבלים את התורה, ערב כיפור זה לוחות שניות. אני לא שייך שבמקום שאתה מקבל תורה, שיצא איזה שפוקה ומכשול. ככה ביירו המפרשים. אז אני אומר, אפשר להגיד עוד דבר. אתה יודע למה עשו את זה יומיים? למה לא שמחה לכל עם ישראל? כולם, הרי יש נועם אחד מפוזר ומפורד, עד רבה. אז בוא נאחד את השורות, וכולם יעשו, או כולם ביהוד דלת, כמו רוב העולם, או כולם בתתמה, ויגררו אחרי ירושלים. אלא אולי זה יהיה הטעם, בשביל שאנחנו צריכים לזכור גם את האבלות של דניאל, שדניאל הוא התח שהוא נהרג, והוא היווה מזבח כפרה וקורבן כפרה לכלל ישראל, לכן עשו את זה בתור יומיים. שלא יהיה שמחה שלמה לכל עם ישראל בבת אחת, למה? כי סוף סוף בסיפור המגילה נהרג. הרי זה אחד הטעמים שמסבירים על דרך זה למה בחנוכה לא עושים סעודות. אחד אומרים, אתה יודע למה? כי אחד מהמכבים נהרג. אלעזר, מי זה היה? יהודה. אחד המכבים, אחד הבנים שלו, כן, אחר כך, אבל בתחלה שמה שנהרג ברפש הסוס, למה הוא נהר בפיל? למה הוא נהר? זה שהוא נהרג, אז עושים זכר לזה? לא עושים איזושהי שמחה. אז מה, פורים, משתה, שמחה? טוב, עושים משתה ושמחה, אבל לא עושים את זה ביום אחד. עד כאן רבותיי ראינו, אם מישהו נהרג על קידוש השם, הוא ודאי שמח ואנחנו צריכים פה לעשות תשובה למה הוא נהרג. ודאי שכשאנחנו נדבר עליו, נגיד איזה זכות היה לו. איזה זכות היה לו שהוא נהרג על קידוש השם. איזה זכות היה למשפחה שלו שהוא נבחר למות על קידוש השם. אבל אנחנו לא יכולים לפתוח בריקודים לחלק סוכריות. בטח שלא. בסדר, דיברנו על זה כבר, שיעור שלם, לפני כמה... בסדרה, דיברנו, שהוא צדיק, גמור וזהו. גם היום הזכרנו בקצרה, מה? נכון, כי דבריך אמר רבי אלחנן וסרמן, כמה רגעים לפני הסתלקותו והיגתו על קידוש השם, שאין כזה דבר בלי קורבן. טוב, רבותיי, עד כאן, זה החלק השני... כן, עכשיו, הנה, הבאתי את הספר, מה? מתי באת היום? בסדר. טוב, הכנתי לך משלוח מנות, משהו, משהו. טוב, אז זה רבותיי, זה מה שיצא לנו היום בעניין הזה של המוות על קידוש השם. תראו כמה המעלה שלהם. יש גם בשאלות ותשובות פרי השדה, שהוא מעריך הרבה פה בסוגיה בחלק ב' בסימן סמך, עוד פלפול יפה ונאה, אותו לא הספקנו, וגם העניין הזה של כאשר עבדתי עבדתי, למה היא מסרה את הנפש ואיך היה מותר לה, זה לא הספקנו, זה בעזרת השם או פעם אחרת, או נראה בעזרת השם. בכל אופן, מה שיצא לנו היום שראינו כמה מסירות נפש היא מסרה, ואם כנים הדברים, אתם זוכרים שדיברנו על זה שכשאדם מת על קידוש השם, אם הוא יודע שהוא הולך למות, שלובש בגדי שבת ויום טוב, זוכרים את זה? על לפי כל מה שאמרנו, ובזה נחתום בסוכריה היפה הזאת שאלתה לי בסייעת הדשמיה, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי. אסתר שולחת לו בגדים, למה? כי מה אמר החתם סופר? שמה אסתר רוצה לעשות? מה יודעת? מה מרדכי רוצה לעשות? למה הוא לא יכרע ולא ישתחווה? הוא רוצה להתגרות באמן בשביל למות על קידוש השם. ככה הסבנו החתם סופר. והסברנו למה וכו' וכו', כמו שאמרנו עד עכשיו. לפי כל זה, זה נפלא מאוד. למה ותשלח בגדים להלביש? היא אומרת לו, בוא, זה לא אתה לובש שק ואפר. אתה אומר, אתה רוצה להיות מזבח כפרה למות על קידוש השם? לא לובשים בגדים של שק ואפר. תיקח בגדי מלכות, תיקח בגדים יקרים, תיקח בגדים חדשים, ואיתם תלך למסור את הנפש על קידוש השם. טוב, השם מזכה אותנו שנזכה, שהפורים, רבותיי, הפורים שעכשיו עומד לפנינו, שהוא יום גדול מאוד, מגילת אסתר שכל האורות נסתרים בה, והעניין שלנו זה לגלות אותה, לגלות את האסתר, את השם הוויה שנמצא בתוך נשמת היהודי שבתוכנו. זה אנחנו צריכים עכשיו, רבותיי, זה העבודה שלנו. כל אחד ינצל את הזמן, לא ילך לישון כמו הפנדי כל הפורים הזה, והתגולל והסתאב ואוכל וישתה וירקוד ובזה נגמר. לא, גם תאכל, גם תשתה, גם תשמח. אבל היהודים הייתה הוראה. לא לשכוח ללמוד תורה. ללמוד תורה. ביום פורים, בעזרת שם, אני אתן שיעור במוסייף בשעה 12:30 עד 1:15 בלי נדר. כל מי שרוצה יבוא. אבל בכל אופן, כל אחד ישתדל. כן, מי שיוכל לבוא, מי שעדיין לא יהיה ב... מי שיגיע לאתר את יסוד האבא כבר, אז הוא פטור. אז לא יודע עוד, נראה. אז רבותיי, נזכה כולנו לקבל את ההערה הזו של פורים, הערה קדושה, הערה מיוחדת. כל אחד יישב בסעודה כמו בני מלכים, לא סתם. תשתה 15 כוסות, תביא 15 סוגי מאכלים, תביא הכל, אבל להיות בני אדם, לבכות לקדוש ברוך הוא על גלות השכינה, לבקש באמת מה שאלתך ומתם לך, ומה בקשתך עוד מטעס, אתה יכול לבקש, אתה יכול לשאול, לא לשכוח את מלכות כבוד שמיים, ולא לבקש על עצמנו, לבקש על העם ישראל כולו, עם ישראל, אחינו, כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, לבקש על כל האחים שלנו, ובזכות זה בעזרת השם, השם יגזור עליכם אנו מזרות טובות, ישועות ונחמות וכן יהי רצון, ונאמר אמן. מה יהיה? מה הרב יוסף פה? הרב פה, ראש הכולל כבר הגיע, אבל... טוב, אז בית אחד כי הרב הגיע כבר עשו. איזה מסרה הייתה סיטרי אומגי מעטה אין שמרת השיר שיר אחד אשתים חיית זכר המנו לעמו עמלק עמה עמלק שמחית קבש שתו ושחרו בפורים ושתו עדי יושיקורים שילחו מנות לחברים השיר שיר חדש תמחה את זכר המן ולעמו עמה עמלק שמחה תקדש רבי חנן הגשי אומר את זה הקודם דורות ישראל לפיכה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו ימין תורה ועדים